21, מאמר השגה כללית ופרטית. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kam.co.il, ושאלות נבחרות יישאלו במהלך השיעור. ספר כתבי רבש, כרך ג', עמוד 1901, מאמר השגה כללית ופרטית. יש הבחן לראייה והשגה כללית להשגה פרטית. השגה כללית נקרא שבאופן כללי הוא משיג את הדבר. למשל, כשאדם רואה מרחוק עיר גדולה, וראה מרחוק שאנשים מסתובבים בעיר, ורואה סימנים של בתים, זה נקרא ראייה כללית, היינו שכל הפרטים נכללים בעיר. זאת אומרת, אפילו אחר כך, כשמתקרב להעיר ונכנס בתוכה, ורואה כל פרט ופרט בפני עצמה, היינו היופי של העיר, צורת הבתים והגנים והמגדלים ואושרה של העיר, יש לה הרבה בתי חרושת והרבה חנויות, מלא כל טוב מכל מיני סחורות שישנם בעולם, הרבה בנקים ואופי של האנשים, אנשים טובים ורעים, חכמים ועמי הארץ, יופי של אנשים קטנים או גדולים וכדומה, אבל מכל מקום לא נתווספו לו על הכלל שום דבר, היינו שמרחוק היה רואה עיר וגם עכשיו. וכששואלים אותו, איפה היית? הוא משיב להם, אני הייתי בעיר, היינו הן מרחוק והן מקרוב, הכל היא אותה עיר. ורק התועלת הוא מהפרטים שיש לו עכשיו ההתפעלות ממה שראה בתוך העיר, מה שלא היה לו מקודם. הגם כשהיה מחוץ לעיר, היה יודע שיש הרבה פרטים, מכל מקום ההתפעלות לא הייתה לו. כשהיה בעיר, היה לו היכולת להנות מכל הפרטים, מה שאין כן מהכללות של העיר, לא היה יכול להנות. היוצא מזה שהשגה פרטית הוא עיקר הנאה והחמדה שמביאו לו חיות מזה שנודע לו הפרטים, מה שאין כן מהכלל. ודבר זה נוהג בכל מצב ומצב, בין לטוב ובין לרע. כי בזמן שרואה איזה מצב של רע באופן פרטי, אז הוא מתפעל מהרגש הרע ויש לו האפשרות לתקנו, שהרגשת הרע מביאו לידי גילוי כוחות נעלמים שמוציאם לפועל ומתקס עצות עמוקות איך להינצל מהרע. כמו כן, ממצב טוב, פירוש שבאופן כללי הוא יודע שיש לו כל טוב, מכל מקום הרגש וההתפעלות כמה שיכול להנות אין לו, מסיבת שחסר לו הפרטים מכל הדברים. ולכן אין הוא יכול לתת השבח וההודאה להשם כמה שצריך לתת. והיות שעיקר הגדלות האדם תלוי בהשגותיו, ולא הושג לאדם רק בזמן אם הוא נותן להלל וההודאה לפי ערך ההשגה שנתנו לו, לכן הוא צריך להשתדל בכל פעם להיכנס לתוך הפרטים, בכדי שיוכל להתפעל מהפרטים, ויהיה לו היכולת לתת השבח וההודאה הראוי, ואז הוא יעלה מעלה מעלה.
אנחנו נמצאים באיזושהי הרגשת החיים, שהחיים שלנו נקראים העולם הזה. נו, העולם הכי נמוך, הכי קטן, הכי גרוע, אבל בכל זאת משהו, חיים. ובכללות אנחנו מבינים מה זה החיים שלנו. מתי אנחנו יכולים להיכנס לפרטים, זאת אומרת לעולמות עליונים, להתחיל לעלות בהם, בתנאי שאנחנו רוצים לעלות אליהם במדרגות שלהם, כדי להלל ולשבח את הבורא. רק בתנאי הזה. זאת אומרת, בשביל מה אתה צריך את העולמות ההם? כדי להשתמש, לבצע את ההשפעה, אהבת הזולת, אז נותנים לך להיכנס ליתר הפרטים, במקום הסתכלות הכללית שאתה מרגיש את עצמך בעולם הזה, להיכנס ליתר הפרטים ב-125 מדרגות של ההשגה הפרטית לפרטות, שלכל פרט ופרט שאתה רוצה שם להרגיש, להשיג, לראות, זה קודם כל אתה צריך לכוון בזה ההגיעה שלך והגילוי שתקבל, שזה יח ורק לטובת הזולת או לטובת הבורא, שזה אותו דבר. אחרת לא. בשביל מה לך לראות את הפרטים? כדי ליהנות בעצמך? זה בלתי אפשרי. כי התענוגים רוחניים זה תענוגים מהשפעה, ולא תענוגים מקבלה. לכן ההשגה כללית וההשגה פרטית בעולם שלנו זה שאדם מקבל יותר ויותר התפעלות ויכול למלות את עצמו יותר ויותר, או רחוק לראות משהו מעניין, או בעצמו להיכנס ולהשתתף. זה הבדל גדול. קיבלתי אימייל, עכשיו קראתי לפני השיעור, מהמכירים שלנו, שלי, שנמצאים בלונדון, לפני החתונה הזאת. אז הם מתפעלים כל כך, אז התלבשתי בהם. יש התפעלות של מישהו שאכפת לו את זה בכלל, נגיד מרחוק, כמה אלפי קילומטרים, והם שנמצאים שם. ודאי שיש התפעלות, אם כך כתבו. אז יש הבדל, שליהנות אפשר יותר. כך זה בהשגה הפרטית, הרוחנית. יש לך אפשרות יותר להשפיע, ובמידה שאתה מוכן לזה, אז ההשגה הזאת הפרטית היא נפתחת לך. לכן מי שרוצה לראות לא את הכלל בלבד, את העולם הזה, אלה גם כן הפרטים של הבריאה, של הפעולות הבורא, הוא צריך להתעזר קודם בכוונה על מנת להשפיע. זה דברים ברורים, נראה לי. אין לי יותר מה להוסיף, רק עם שאלות אם יש. כן, נו, בבקשה, מיקרופון לבחור.
המאמר הזה לא ברור לי, הייתי רוצה שתעזור לי לעשות פה איזשהו בירור.
בבקשה.
כתוב פה השגה כללית, שאני חושב על זה, השם מוחלף אצלי מכללי למערכתי. זאת אומרת, השגה של משהו שהוא מערכת שהוא יותר מאינדיבידואל, יותר ממני, מערכת שפועלת. זה השגה כללית. עכשיו, פה הוא אומר שהשגה פרטית היא יותר חזקה מהשגה כללית, או בשפה שלי, איך שאני רואה את זה, זה מערכתי. עכשיו, כשאני מסתכל על עצמי, ואני חושב על עצמי כאינדיבידואל, לאן אני יכול להגיע? אני לא רואה הרבה, אני רואה אגו, אני רואה את עצמי. אבל כשאני חושבת על עצמי כמישהו שרוצה להיכנס לאיזושהי מערכת, אז הפרופורציות משתנות. זאת אומרת, אני נהיה עוד פעם איזושהי נקודה, אמנם עם אגו והכל, אבל אני חלק ממשהו יותר גדול, אני נכלל במערכת. אתה גם אמרת הרבה פעמים, רבי שמעון זה לא בן אדם, זה מערכת. הרבש הוא מערכת. אפילו יש אנשים היום שאומרים לי שאתה מערכת. אתה לא בן אדם, אתה מערכת. זאת אומרת, יש לך איזושהי השגה שהיא כללית, היא יותר מהחמור הזה. זאת אומרת, משהו שהוא יותר גדול, הוא מערכתי יותר. שזה כלי יותר גדול, יותר חזק.
זה נכון, מפני שכשאנחנו נכנסים למרחב הרוחני, אנחנו נכללים מהאחרים, אחרת אני לא נכנס. זה לא שאיזשהו מקום מוגדר שדרך איזה דלת אני נכנס שם ונמצא. אלא אם אני יכול להתחבר לאחרים, למערכת אחת, בוא נגיד מערכת כשאתה אוהב מילה הזאת, ואני יכול להרגיש את המציאות לא רק בצורה אישית, פרטית, אינדיבידואלית שלי, אלא בכבר מערכת שאנחנו מתחברים יחד, אני ועוד כמה חברים, ונעשים במשהו כאיש אחד בלב אחד, אז אני מתחיל להרגיש בצורה יותר פרטנית, דרך עוד כמה כלים חוץ ממני, והעיקר לא דרך כמה כלים, אלא דרך הכלי המשותף שאנחנו בונים, שהוא כבר כולל מכולנו יחד. זה לא סתם סכום הכלים, אלא זה תכונה חדשה שנקראת תכונת ההשפעה. ואז דרכה, דווקא דרכה, אני מרגיש מימד אחר, העליון, הרוחני. זה לא עוד פרטים ולא עוד איזשהו ביטים שאתה רואה כך ואני כך והוא אחרת, כאילו איזה פלורליזם וחיבור ואיסוף של עוד התפעלויות. לא. זה התפעלות אחת, אבל שהיא מהשפעה, מנתינה, מהרגשת פעולת הבורא, שאתה מבצע פעולת השפעה, אז אתה מבצע פעולה שלו. ולכן ההשגה הרוחנית היא לגמרי לא כגשמית. אתה מתחיל להרגיש מה זה להיות בורא. ומרגיש אתה כך מפני שאתה בונה מערכת שהיא מערכת לא אלוקית, אלא מערכת המורכבת מנשמות, אבל הסידור שלהם, החיבור שלהם, הוא מפני שיש בהם קודם האגו, יצרה, שנאה, תחייה, ועל פני זה חיבור של ההשתתפות, ערבות, אהבה, הפער בין אלו לאלו התכונות נותן לך נפח חדש, מרחב חדש, ובתוך המרחב הזה נותן לך הרגשת הפעולה הזאת שנקראת השפעה. זאת אומרת, אתה בעצם בנית בך, בתוך הכלים שלך, הרצונות, תכונות, דמות הבורא. ומתוך זה אתה כבר מחליט עליו מי הוא, מה הוא. זה נקרא שקודם הסתכלת בעולם הזה, נו, ראית איזה בריאה, אבל מה זו בריאה? אבל עכשיו, כשאתה הולך ומתקרב, אתה מגלה בתוך הבריאה הזאת הבורא. בתוך הבריאה. כי אתה מרכיב את הדמות שלו מהכלים שלך. אין? מהחלקים שלך. מהנשמות. ויוצא ש... אתה מגיע לפרטים רבים שבתוך העולם הזה אתה מגלה מה נסתר בו, שנסתרות בו פעולות הבורא. וכך אתה הולך יותר ויותר ויותר פנימה, במידה כמה שאתה יכול להרכיב את המערכת שלך מהפרטים רבים יותר ומלוכדים יותר, עד שמגיע לזה שכל הנשמות הפרטיות בהסתכלות שלהם הפרטית מתחברות יחד לנשמה אחת, לרצון אחד שנקרא מלכות די אינסוף, ומגלים יחד בחיבור ביניהם בכל סוגי הפרטים שביניהם ההרגשה וההשגה הפרטית שהיא לגמרי שווה לאותו כוח העליון, לאותו השורש שייצב מלכתחילה ההשגה הכללית שממנה התחלת. יוצא שעל ידי חיבור בין הפרטים רבים אתה הגעת מהשגה כללית להשגה מאוד מאוד מפורטת. דרך כל אחד ודרך כולם יחד אתה משיג אלוקות, ואתה בונה אותו, כי אין בורא ללא נברא, לכן זה נקרא בורא, בורא. ונכון אמרת שבאמת זה עניין המערכתי, כי סך הכל מלבנות את המערכת ממה שניתן לנו מלבנים האלו של כל אחד ואחד שאנחנו מצטברים ומתחברים יחד על פני כל אותה שנאה, תחייה, ריחוק, שאנחנו מתחברים בשמירה על כל התכונות שלנו הראשונות, אנחנו בונים מערכת עוצמתית מאוד הפרטית, בהסתכלות הפרטית. כן.
אז מתוך המערכת הזאת, אם אני מסתכל מתוך המערכת, עכשיו אני לא יודע אם זה קשור לנושא השיעור, אם זה לא קשור אז לא צריך לענות, אבל אם אני מסתכל מתוך המערכת כמערכת, אני יכול לראות שחוץ מרצון לקבל, יש עוד איזשהו משהו שקיים במערכת, שהיא תנועה שהיא מחזורית, שהיא מסתובבת. זאת אומרת, הכל עגול מסביבנו, מחזורי. זה בכל הרמות, מדומם, צומע, חי. אפילו בפיזיקה, הפרופסור פה ירצה שמנקודה לנקודה, הכי ישר זה קו עקום. זאת אומרת, יש איזה משהו מחזורי, ובספרים זה מרומז. זאת אומרת, לא כותבים על זה ממש כמחזורי, יש רמזים על זה, סיבה ומסובה.
אז מה השאלה?
מה זה מחזור, האם המחזור, מה זה מחזוריות ברמה של מדבר מדרגות, או ברמה של השפעה?
מדרגות. Okay. שכל פעם אתה חוזר לאותו סיבוב, לאותה פעולה, אבל ברמה אחרת, איכותית. וכאילו אתה עושה אותם הפעולות, אבל כל פעם ההרגשה היא שונה, ותפיסה היא שונה, ותוצאה היא שונה. עוד? כן.
בעצם שאלה כזאת, שהמשל שרבש פה נותן, הוא אומר ככה שהעולם שלנו, כאילו, זה איזושהי רזולוציה כזאת הכי קטנה שיש עולם, של המציאות, וכשאנחנו לאט לאט משיגים את הרוחניות, אנחנו רואים יותר ויותר פרטים, כאילו שלוחים, עושים כזה זום אין בתוך המפה, כן?
אבל פרטים שאנחנו משיגים, אנחנו משיגים פרטים איכותיים שונים. אנחנו משיגים פרטים כדי להשפיע הכוח התמון בתוך החומר שלנו. אנחנו לא מחלקים את החומר שלנו, לא מפתחים אותו לאיזה חלקים, לאטומים, למולקולות, לכל מיני פעולות קטנות שיש בתוכו, לכל מיני אלפי מיליארדי קשרים שיש ביניהם. לא. אנחנו משיגים כוח הפועל בתוך החומר שלנו. שהוא כוח ההשפעה. אנחנו הולכים מכלל לפרט, ההבדל ביניהם זה לא מספר הפרטים שמגלים.
הבנתי, זה ברמה איכותית. עכשיו, השאלה שלי כזאת, יש קצת התנגדות עם זה שאומרים שהעולם שלנו מדומה. איך זה יכול להיות שהעולם שלנו מצד אחד מדומה, מצד שני זה איזושהי רזולוציה הקטנה ביותר של המציאות? כי אם הוא מדומה, תכלס הוא לא קיים, אבל הרבש פה אומר חד וחלק שהוא כן קיים, פשוט רק ברזולוציה הכי קטנה, וכשאנחנו לאט לאט נגלה יותר פרטים, אבל עדיין כביכול רזולוציה הקטנה ישנה. מצד שני אומרים שהעולם שלו מדומה, הוא נעלם אם אנחנו...
בסדר גמור, הבנו את הרעיון שלך, אז הוא טעה, בסדר? מה אני אגיד לך? אי אפשר להגיד, אתה צריך להבין שסך הכל לוקחים משל עם העיר, כמו שהוא אומר, ועם העולם שלנו, לוקחים משל. אתה נמצא במציאות, מה זה מדומה? גם כן צריך עוד להסביר, ואם אפשר בכלל, אתה כל כך בטוח שאתה מבין מה זה והעולם הזה אתה מבין. אבל נתנו לנו הרגשה מסוימת של הקיום בינתיים. מקובלים אומרים שאנחנו נמצאים כביכול בחוסר הכרה, וכל מה שאנחנו משיגים, כמו שאמרתי לך, אנחנו משיגים שורש, שורשים שלנו. השורשים הם כולם בתכונת ההשפעה. העולם שלנו שקיים בתכונת הקבלה הוא מדומה מפני שאין דבר כזה בכלל. אין תכונת הקבלה שהיא קיימת בפני עצמה, אלא רק כדי ממנה שהיא כביכול נמצאת בנו. לדמיון שלנו להתחיל לבנות את המציאות הנכונה האמיתית שיכולה להתקיים. לכן אנחנו באה במציאות הזאת קיימים, אם אפשר להגיד את זה, שזה הקיום. ושוב אמרתי לך שזה לא עניין של כלל ופרט, כמו בדוגמה שלו, שהבדל בפרטים הרבה או מעט, אלא הבדל איכותי. ולכן העולם שלנו הוא באמת דמיוני, קיים רק בחוסר הכרה שלנו, וברגע שאנחנו מגיעים להכרה אנחנו מבינים את הכוח הדמיון הזה שמצייר לנו העולם הזה, ולמה מצייר לנו, שיהיה לנו תמיד להשגת כל מדרגה מ-125 מדרגות שאנחנו צריכים לעלות, שאנחנו יכולים לגשת לכל מדרגה ומדרגה, אפילו הגדולה הגבוהה האחרונה, בצורה בלתי תלותית בשום דבר, כי אנחנו מתחילים מהדמיון, שכל מדרגה היא מתחילה מהכרת החוסר הכרה של אותה מדרגה, מהכרת הרע, ואז מתקנים ומגיעים לתכונת ההשפעה, למדרגה עצמה.
מה זה בלתי תלותית? מה זאת אומרת שאין...
בלתי תלותית ברוחניות זה נקרא שהרוחניות לא מחייבת אותך, אתה לא נמצא בה, אלא אתה יכול להתחיל מהחוסר הכרה ממנה, וכך אתה יכול באמת לרחוש כל מדרגה ומדרגה רוחנית. כן.
שלום, דני מקבוצת נתניה. אתה אומר שאנחנו צריכים לבנות את דמות הבורא. אתה יכול לעזור לנו ככה במחושים שלנו?
למאיפה אתה אחרת תראה אותו ותרגיש אותו?
אני לא יודע, זה מה שאני שואל. מה אנחנו צריכים לחפש?
אנחנו נותנים דוגמה, כמו מקלט רדיו, שבמידה שאתה מייצר בפנים גל מסוים, אותו הגל אתה תופס מבחוץ, לפי החוק השתוות הצורה. אז אני לא יודע מי הוא הבורא, האור העליון אין לו שום צורה, נמצא במנוחה מוחלטת, מופשט, פשוט, אין לו כלום. זה פשוט כוח ההשפעה הכללי שאני לא יכול לזהות אותו, כי אני מזהה תמיד איזה צורה קונקרטית. לכן עד כמה שאני מסוגל לבנות בתוכי צורות ההשפעה, אז צורות האלו הם, כשאני מבצע אותם, הם פתאום מתחילים לחיות. אתה יודע, נו, בוא נגיד כך, אני לוקח פלסטלינה, ומפלסטלינה הזאת אני בונה שפן. אם אני בניתי אותו נכון לכל הפרטים, אופ, הוא מתחיל לחיות. אחר כך ג'ירפה. בניתי, 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 אופ, מתחילה לחיות. זאת אומרת, אני צריך לעשות כלי, ברגע שהכלי שלי מוכן, האור שמופשט מבחוץ נותן לכלי הזה רוח חיים. וכך אני מתחיל להסיק, להרגיש, להבין מי הוא הבורא, לפי כל מיני צורות כאלו. שבי אני בונה אותם, הם חלקי הנשמה שלי שאני מרכיב, עוד קצת להשפיע, עוד קצת להשפיע, עוד קצת לאהוב, עוד קצת לוותר, עוד קצת, ואז כשהם, כל פעם שאני בונה אותם, כמו שעכשיו אנחנו בונים עכשיו מדרגה הראשונה הרוחנית, מתאמצים לבנות, אנחנו לא יודעים למה ואיך ומה וכתוב על זה, אבל אנחנו מסוגלים, לא יודע בדיוק. ברגע שאתה מגיע לבנות אותה, אופ, אתה תרגיש, נולדת. זאת אומרת, יש בך איזשהו ציור רוחני, והוא חי. יש בו אור בפנים, בתוך מה שאתה בנית לו, העטיפה לפי כל מיני צורות הנכונות. וכך אנחנו לאט לאט בונים את, את, את הדמות הבורא מכל, ב, 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 בשלב אחר שלב. כן?
זאת אומרת, זאת הסיבה שאתה תמיד אומר, לעבוד רק מול החבר, לא לעבוד אף פעם מול הבורא. כי למעשה רק מול החבר, שם אתה לאט לאט בונה את הדמות הזאת.
מכל הפרטים שאתה אוסף מהחברים, שאתה מתחבר לכל באי העולם, אתה בעצם בונה את הדמות הבורא או הנשמה האמיתית שלך. כן? בבקשה.
בוקר טוב, אורן מקבוצת נתניה. אז העיר הזאת שרבש מתאר, אנחנו כבר רואים אותה מרחוק?
לא, זה כמו שהבחור הזה נצא להגיד. לא, לא רואים. אין ברוחניות שום דמיון הגשמי, אין ברוחניות שום דבר מה שיכול להיות מתאים למה שאנחנו עכשיו מרגישים. הרגשה היא בתכונת ההשפעה, ביחס אחר, בסגנון אחר, בהתפעלות אחרת. העיקר זה השכל אחר. רגש זה זה מאלה, אבל השכל הוא מאוד שונה. זה גישה כל כך שונה למציאות שאנחנו לא מסוגלים לאתר אותה עכשיו במאומה. כן, תנו לו מיקרופון.
נווה מתל אביב מרכז. אני אנסה לקחת את זה לכיוון של הפצה. אנחנו כרגע מנסים להפיץ את זה לשאר העולם, 99.9.
כן.
למה הנקודות שמתאספות מבחינת האיכות שלהם לא מספיקה לנו כדי לחדור למערכת ההשפעה? למה אנחנו צריכים להמשיך להפיץ ולא לעבוד עם האיכות שמתאספת כרגע?
ה-0.01% נגיד שיש בעולם אנשים מכל מיני סוגים, דתות, מקומות, אומות, שיש בהם נקודה שבלב, החברים שלנו ועוד אלו שהצטרפו, הם קיבלו את ההתפעלות מהרוחניות בתוך העולם הזה כדי להיות מה שנקרא אור לגויים, כדי להיות המעבר לאותם שבהם נקודה שבלב לא מתעוררת מבפנים, לא מתעלה להרגשת האדם, אלה מרגישים רק את העולם הזה עם כל הצרות שלו המתגברות, עם כל הבעיות וכן הלאה. וזה דומה לגוף שלנו, שיש בו סך הכל המוח קטן שמפעיל איזה מיקרופרוצסור כזה, שמפעיל את כל המערכת הגופית, הגופנית הזאת. והגוף צריך לחיות. החלק הזה, המוח שהחיה, זה לא חיים. החיים אנחנו קוראים על, 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 על הגוף כולו. לכן, במידה שאותה הקבוצה הקטנה יכולה להתחיל לדאוג ל-99.9% אוכלוסיית העולם, יש לה זכות קיום בעצמה. אך ורק, כי לשם זה היא קיימת, כדי לחיות אותם, לעורר אותם, לחבר אותם, לתת להם רוח חיים דרכה שהיא תעביר. ובזה כולם קמים בדמות הבורא. האדם מתחיל להיות כאן איזה מערכת שנקראת אדם, שב-99.9% כלול מהאנשים שאין להם שום קשר לרוחניות. אלה הם מה שנקרא נעשים אפר תחת כפות רגליהם הצדיקים, מה שנקרא ככה. הם משייכים את עצמם לאותו 0.01%. כך זה המוח שלנו שולט על הגוף, וגוף מבצע פקודות של המוח בכל הפרטים, בכל תא ותא, בכל מערכות, בהכל. ובזכות זה הוא קיים, חי. אז לכן אנחנו, אם לא נפרסם חוכמת הקבלה, אם לא נצא כלפי כל העולם, אנחנו בעצמנו לא נתקדם. כי אנחנו קיבלנו זכות להכיר את המציאות העליונה, לגלות אותה, אך ורק כדי להעביר אותה הלאה. על מנת להשפיע זה כתוב, או לא? אז מה זה על מנת להשפיע? זה נקרא ואהבת רעך כמוך לטובת הזולת? כן.
אור לגויים, אם הם אין הכנה מצד הגויים באיזושהי מידה, איך הם יחיו?
צריכה להיות הכנה. אתה רואה, מצד אחד מעוררים אותם על ידי השלילה, שמביאים לעולם כל מיני צרות ובעיות, ויחד עם זה מביאים לעולם ידיעה שהוא גלובלי, אינטגרלי. מביאים לעולם הרגשה שהעולם נכלל למשבר כללי שאין לו פתרון. זה עוד יותר ויותר יהיה מורגש בכל מיני חתכים, בוא נגיד, בכל מיני בירורים. ומצד שני מגלים כלפי העולם חוכמת הקבלה. וכותב בעל הסולם, יש לו מאמר שופרו של משיח, שהפצת חוכמת הקבלה בכל העולם דווקא היא נקראת שופר המשיח. מה העניין? כי באמת המשיח זה נקרא אותו כוח העליון שמעורר אותו מיעוט האיכותי שנקרא ישר כל ישראל כלפי כל העולם, ומוכן להשפיע להם את האור העליון, להיות כלפיהם כמעבר, לקחת אותם, להתקלל מהם, מכל הרצונות שלהם ומכל מה שהם, ולהמשיך עליהם את האור, התיקון, ושכולנו יתחברו, כמו שכתוב, כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. זאת אומרת, מאיפה מרכיבים את בית המקדש, מה שנקרא, כלי השלם, מתוך זה שכולנו מחוברים יחד. כן. בבקשה.
בוקר טוב. מיכאל מקבוצת נתניה. זה קשור לתפיסת מציאות. זאת אומרת שהבורא נתן לנו יכולת לראות מחוץ לנו מה שיש בתוכנו, ועל מנת לראות את החסרונות שלנו בעצם מחוץ לנו, כי בתוכנו אנחנו קשה לנו לראות את החסרונות שלנו. אז גם כן, כשאנחנו מתחילים מצד שני להיכנס בקבוצה ולראות מעל השכל את ה, לא חיסרונות של החברים אליי, אלא פליוסים, זאת אומרת את היתרונות של החברים, מה שיש בחברים, ואחר כך מתרגלים להעביר את זה, אפילו לראות את זה בכל מקום, בכל זמן, בכל דבר ובכל אחד, אז בן אדם מגיע, זאת אומרת, לראות את האלוקות, מתפתח אצלו את תפיסת האלוקות שהטוב והמטיב.
No.
דרך זה, זאת אומרת, התפיסת המציאות ניתנה לנו בסופו של דבר לפתח לנו את ההכרת הבורא, ובפרטים, מהפרטים של כל אחד ואחד, קודם כל מהקבוצה, מהחברים שלנו, ואחר כך להעריך את זה על כל אחד.
נכון. מה השאלה?
השאלה פשוט מאוד, שאיך אנחנו צריכים להתקדם לכיוון הזה. זה נכון.
אתה אמרת כאן שעל ידי החברים, על ידי הקבוצה, על ידי החיבור, שבזמן שאנחנו רוצים להתחבר, אנחנו קוראים מקורות. המקורות האלו, אנחנו מאמינים שהם מביאים לנו מאור, איזו התפעלות הפנימית שתמונה בהם, ואז אנחנו מתחילים להרגיש עד כמה שאנחנו דווקא לא רוצים להתחבר, דווקא הפוכים אנחנו, עד כמה שאנחנו שונאים זה את זה, ומתוך הגילוי הרע הזה שיש בכל אחד ובכולנו יחד, אנחנו בכל זאת ממשיכים ללמוד וממשיכים להיות דבוקים במקור, ואז האור מביא לנו עוד ידיעה שיש בו כוח הטמון בפנים שיכול לתקן אותנו, רק אנחנו צריכים עוד יותר להתחבר ועוד יותר לדרוש, ואז אנחנו ממשיכים להתחבר ולדרוש מאותו המאור שיבוא ויתקן אותנו, ואז מתקן אותנו בסופו של דבר, ואנחנו מרגישים, מגלים את תכונת ההשפעה, את החלק אלוקה ממעל, את הנשמה שלנו, וכך מתקדמים יותר ויותר. כבר אחרי זה שקיבלנו חלק הראשון, זה נקרא לידה הרוחנית של האדם, שפעם ראשונה קיבל תכונת ההשפעה על ידי גילוי הרע ועל ידי תיקון שלו, וממשיך. כן, תרגום גם לתת לו וגם למתרגם.
Shalom Rav, Aaron from Baltimore.
קוראים לו אהרון מבלטימור, אורח שלנו, כן? No, no.
What kind of advice do Kabbalists give us prior for basic conduct in this world prior to knowing anything about spirituality? What I'm really trying to ask is, how did we go from receiving from the Kabbalists very strict Orthodox Judaism, where everything is outlined in the strictest fashion, to suddenly them telling us, prior to entering spirituality, do absolutely whatever you want in this world?
איזה עצה מקובלים נותנים לנו לפני הכניסה לעולם רוחני? איך אנחנו עוברים מהעצות כאילו לכאורה אורתודוקסיות וכדומה לזה שאומרים לנו, תעשו לכאורה מה שאתם רוצים בעולם הזה?
אנחנו נמצאים בשלבים שהם נקראים גאולה שלמה, כמו שכותב בעל הסולם, שכל העולם הגיע למצב שזה המשפחה אחת, וכולנו תלויים זה בזה, וצריכים בצורה כזאת להתייחס זה לזה. ולכן היחס שלנו הוא צריך להיות למעלה מכל ההבדלים. כותב בעל הסולם גם כן באותו ספר דור האחרון, שהאנושות שתתקן את עצמה תגיע למצב שהיא יכולה להישאר בכל מיני דתות שלה ואמונות, שזה יהיה כתרבות, שזה כמו מנהגים, שכל אחד יכול להישאר במנהגים שלנו, כל אחד יכול להישאר בדתות, בדת שלו, כך הוא כותב. כי העיקר מה שיקשור בין בני אדם זה האהבה, ממש האהבה, להיות כאיש אחד בלב אחד. וזה לא מפריע שאני אוהב מרק של אמא ואתה אוהב חביתה של סבתא, והם דברים שונים, ולכל אחד יש תכונות שונות הפנימיות ומנהגים שונים. זה מנהגים, זה תרבות, ולכן אנחנו ביחס שלנו לעולם משתדלים להיות מעל כל המחיצות, כי הגאולה שלנו שאנחנו עכשיו נמצאים בתחילתה היא גאולה שלמה. שלמה זה נקרא שכל העולם הוא עכשיו צריך להיכנס לפעולה הזאת. למה? כי סך הכל אנחנו לומדים מחוכמת הקבלה עצמה שאנחנו כקבוצה קטנה שיצא מהבבל עלינו למצרים, או ירדנו למצרים, עלינו להר האגו הגדול ורכשנו את ההר הזה הגדול של סינא, ועד שהגענו למצב של הר סיני, ושם מרוב הסינא שגילינו, שגילינו אותה בצורה שלמה הגדולה כנגד הבורא, קיבלנו גם כן כוח לתקן את הסינא שנקרא תורה. זה מה שהתגלה בהר סיני, ואז התחלנו לתקן את הסינא הזאת ותיקנו אותה בבית המקדש הראשון. תיקנו, נכנסנו לארץ ישראל ובנינו בית המקדש. זה נקרא הגענו לדרגת הבינה ואפילו לדרגת החוכמה, למעלה מבינה. אבל בכל הדרגות האלה שהשגנו, אנחנו השגנו את זה, ובינתיים אותו בבל שיצאנו ממנו הוא נשאר כמו שהוא, רק עוד גדל יותר והתפזר על פני כל כדור הארץ. אנחנו כקבוצה קטנה יצאנו מבבל עם אברהם, וכל הבבל בינתיים חוגג על פני כל היבשות, התפזר מהבבל לכל הכיוונים. ולכן אנחנו צריכים שוב לחזור לאותו מצב כמו אברהם, שרצה לתקן את הכל הבבל, ולכן נמרות רצה להרוג אותו והוא ברח משם. ואנחנו גומרים את הפעולה הזאת. איך? בזה שאנחנו רכשנו את הדרגה הזאת הגבוהה של בית המקדש, מה שנקרא, שהיא כך נקראת. זה לא האבנים ולא בניין. אנחנו תיקנו את עצמנו, אבל לא תיקנו את העולם. העולם הוא נשאר כמו שהוא. הוא לא מסוגל להרגיש שישנה המטרה, ההשפעה, אהבת הזולת, מה שאברהם פרסם בבבל, ושמעו אותו רק כמה אלפי אנשים ממיליונים שהיו שם. ואז אותו בבל עכשיו גם כן נשארת עם אותה הרגשה, העולם הזה בלבד, אין שום זיקה, אין שום קשר לרוחניות. השאלה מתם בחיי מתעוררת רק מתוך התסכולים, איפה הדולרים, איפה הנופש, חופש וזהו. או ישנם מתוך ההתקללות, מתוך השבירה של בית המקדש הראשון ושני, נפלו כל מיני ניצוצות שלנו, אנחנו בכל העמים בכל העולם, ואז אנחנו רואים שמתעוררים אנשים מכל מיני אומות העולם. גם כן מבית המקדש הראשון, מנפילה הגדולה ביותר, נעלמו 10 שבטים. 10 השבטים האלה גם כן נמצאים בכל העולם, וגם כן בינתיים התערבבו שם, וגם ולכן יש לנו הרבה חברים שלנו ששייכים לכל מיני עמים, כאילו שייכים לכל מיני עמים. זה לא חשוב למה הם שייכים, זה אותו בבל, שכל ההבדלים האלה הם לא עושים שום חלוקה מהותית, אלא מי שמתעורר הוא מתעורר. אז אנחנו קודם כל מפרסמים חוכמת הקבלה לאלו שיכולים להתעורר, כמו אברהם, אלו שיכולים להצטרף, ליבנו פתוח. ואחר כך מפרסמים חוכמת הקבלה גם כן לאלו שלא מתעוררים, אבל פונים אליהם בצורה אחרת. אנחנו פונים כבר לאנשים בנקודת הסבל שלהם, סבל של נקודה שבלב, לגלות את הכוח העליון, מהות החיים. סבל של האנשים האחרים האלו, 99.9% הבבלים האלו, זה להגיע לחיים טובים בעולם הזה. לכן ההפצה היא שונה, הגישה היא שונה, הפנייה היא שונה. שם זה חוכמת הקבלה וגילוי האור ועליון ועולם העליון ובורא, וכאן ל-99% זה ההפך. לא, בלי חוכמת הקבלה ובלי בבל ובלי כלום. אלה, אתם רוצים חיים טובים? יש לי פתרון. זהו. הם משתוקקים, הנקודות שבלב, לעולם העליון, והאלה משתוקקים לעולם הזה, לעולם התחתון. ולכן גישה שלנו צריכה להיות שונה לשני הקבוצות האלו, כן? ובהבנה לכל אחד לתת מה שהוא מרגיש שחסר לו. עכשיו, אין לנו שום קשר לדת, לאומה, לגזע, לכלום. לכלום. אנחנו מתייחסים לכולם כמו בבל, כמו אברהם. זה הכל. כן.
But for a person who's already on the path, is there any sort of guidance anywhere from Kabbalists? I mean, we learn that all of the holy books, not a word talks about this world. We don't look at them like a religious person. But for a person on the path, is there any sort of guidance anywhere about matters of this world? What he should and shouldn't do? What's most beneficial for him to do within corporeality, what he's not allowed to do, things of this nature.
אבל האדם שכבר נמצא בדרך, האם יש איזושהי הדרכה לגבי איך להתנהג בעולם הזה? כי אנחנו לומדים לא לקרוא את זה כמו אנשים דתיים. האם יש איזו הדרכה בכלל לגבי איך להתייחס לדברים שכאן בעולם הזה?
כל המאמרים, מה שאנחנו קוראים, כל החומר, מה שאנחנו קוראים, בסופו של דבר צריך לייצב אותנו ויחס הנכון לעולם הזה ולעולם הרוחני. זה מה שאני רואה מתוך החומר, וגם אני כך קיבלתי חינוך. אני לא מרגיש שבסופו של דבר חסר עוד משהו. מה שאנחנו עוברים, אנחנו קיבלנו הדרכה, צריכים להתחבר לפי מאמרי רבש, בקבוצה, עם התקנון, עם איזה עיצוב מסוים, כדי בזמן הלימוד משותף, בכוונה משותפת, בארגון המשותף, למשוך המאור המחזיר למוטף, לגלות הטבע שלנו האמיתי, שזה שנאה, להרגיש אותו הטבע בכל עוצמתו, ויחד עם זה לשמור על הקשר בינינו כדי לא לברוח מההרגשה הזאת הבלתי נעימה, ולהמשיך למשוך המאור שכבר הוא יבוא ויתקן לך את השנאה, ועל פני שנאה יהיה לך אהבה. אנחנו לומדים את זה. עכשיו, לעולם איך להתייחס? לעולם להתייחס מאוד פשוט, כמו שהעולם עצמו. כך אנחנו לומדים בכלל להתייחס לכל אחד ואחד בצורה שנוחה לאותו המקום, לאותו האדם. כך אני צריך להתייחס. לכן אין, שאני יוצא לרחוב אני משתדל להיות כמו כולם לגמרי. פשוט, נוח, בלתי מזוהה, אם זה אפשרי, כן? ולא בולט בשום דבר, כמו אחרים. איך אני עוד צריך להתנהג? ככה המקובלים אומרים, זאת אומרת, לא לבלוט מהציבור, אל תתרחק מהציבור, וכן הלאה. בתוך עמי אנוכי יושבת, שצריכים ממש להיות שם בפנים, בתוך העם להרגיש אותו, בעיות שלו, ולעזור בכמה שאפשר. אנחנו מבינים שעזרה היא יכולה להיות רק בלהמשיך המאור המחזיר למוטף. רק האור מביא טוב. המאור המחזיר למוטף. כל היתר הפעולות של האדם בעולם הזה, כמה שתחלק להם אוכל, תרופות והכל, אתה בזה לא תזרז הגיעת האנושות לטוב. במאומה. עד כמה שנראה שכן, אתה בזה לא תציל אף נפש חיה. לא, לכן, מה שאנחנו משתדלים לעשות בכל כוחנו, זה הפצה. שזה נקרא קירוף האורות לכל אדם הסובל. זהו. כן? בבקשה.
מבחינת עבודה, האם יש הבדל בין הזולת בסביבה הרוחנית וזולת בסביבה גשמית? ונגיד שאותו אגו שמתגלה, מבחינת העבודה, האם יש הבדל בזה?
נו, ודאי שיש הבדל. סביבה הרוחנית שלי זה הקבוצה. אני מתייחס בקבוצה לחברים שלי בצורה אחרת, מה שאני מתייחס לכל אחד בחוץ. בחוץ אני מתייחס לכל אחד עם כפפות. זאת אומרת, ככה, לא לנגוע בו, לא, 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 לא שום דבר. כאילו, כמו כל אחד שככה עובר ליד האחרים ולא, לא, לא, לא לכאן ולא לכאן. אתה יודע, אנשים לא מבינים שאתה פתאום מתחיל לעשות להם משהו טוב, כמו שוודאי שלא הסבילו, שאתה תעשה להם משהו רע.
כן, השאלה לגבי אגו, כי זה מתגלה גם בסביבה הזאת, גם בסביבה הזאת. האם העבודה היא צריכה להיות שונה? או שזה אותה עבודה, אותו אגו?
לא. בצורה חיצונית, אני חייב לשמור את עצמי, לא להתפרץ ולא להעביר ביקורת ולא כלום, להיות כמה שיותר ללא צבע. זהו. לקיים מה שאני חייב שם, וזהו. אני הולך לעבודה, אני עובד בין אנשים, הם לא צריכים לראות במישהו שונה מאחרים.
כן, אני מדבר על העבודה הפנימית, שזה לא קשורה למגע עם זולת.
גם עבודה הפנימית. אני משתדל לא להיות איתם בשום עבודה פנימית. בכלום. בכלום. במקום איפה שאני נמצא, אני משתדל להיות ממש בלתי מזוהה בשום דבר. וגם ביחס, כשאני מתייחס אליהם. מה שאם כן, בקבוצה ודאי ששם זה כבר אחרת.
אוקיי, תודה.
כן.
שלום, פודו. רציתי לדבר על האור הטוב והמטיב.
תחזיק בבקשה מיקרופון נכון. תוכל אותו.
ככה.
ישר.
ישר. כן. רציתי לדבר, קודם כל שמי שלום יוסף, ואני מקבוצת חולון. רציתי לדבר על האור הטוב והמטיב ואירוע.
כן.
קרה מקרה ביני ובין חבר לקבוצה היום, והיום בבוקר בסעודת המקובלים, אז זה התפתח ממש למילים כמעט לא יפות וצורה לא יפה. הלכנו, באתי אליו ואמרתי לו אני אוהב אותך, הוא אמר גם אני אוהב אותך, אבל לא הרגשתי תיקון. חזרתי הביתה, אמרתי מה אני עושה, מה אני עושה, מה אני עושה. כל הזמן במחשבה שלחתי לו אס-אמס: שלום אחי, שלום אחי, אני מבקש לך שתשלח מן עבורי ועבורך לאור הטוב והמטיב, כדי שיתקן את היחסים בינינו. 4 דקות, כבודו, אס-אמס חזרה, אחי היקר.
No.
זה לא אישי, זה מקוון למטרה. שלום וברכה ולחיים. עכשיו השאלה שלי, אתה טוען שהאור שוכן בינינו בצורה של תרדמת. קרה פה פעולה שלמעשה תיקון 4 דקות. אז אני שואל, אם האור הטוב והמטיב שוכן בינינו, והוא למעשה מלוא כל הארץ כבודו, מה זאת אומרת? שהוא למעשה מכסה את כל העולם בצורה גלובלית, וכל הרשת של המולקולות, אנחנו רואים את זה, מכשירי טלפון וקשר, הכל
בסדר,
עובר.
כן.
אני שואל שאלה מאוד, אנחנו מדברים על פעולת הפרצה, והיינו אור לגויים, זה כמו מגדלור. השאלה שלי, זה שאנחנו יושבים פה ולומדים, למעשה, לפי דעתי, מתפשט כמו גלים לכל העולם.
נכון.
ולמעשה, כל אחד קולט לפי מידתו.
גם נכון.
את האור. וההתעוררות היא בהתאם לאותה הרמה ואותה של אותה נשמה.
גם נכון.
אז מה זה האור הטוב והאמיתי? באנרגיה הזאת, אין לו ראש, אין לו ידיים, אין לו, זו אנרגיה
טהורה. זה שתרגיש בפנים, זה שאתה תרגיש טוב ותטיב לאחרים, זה האור טוב ומיטיב שפועל דרכך.
זה האלוהים?
זה אלוקים, זה כבר דרגה מאוד גבוהה. זה דרגת ההשפעה באמת. זה דרגת הבינה בגדלות. אלוקים זה מי אלה, זה שני חלקי הבינה שהאדם יכול לממש אותם במלואם. זה קצת עוד לא באסמסים בין חברים, אבל התגלה.
תודה.
בבקשה. בסדר? כן, תן לי שכן שלך לפניך.
שלום.
אתה מחולון גם כן?
דבר איתי.
רמלה?
כן.
היום זה ממש ככה כל העולם. כן. מיקרופון לפה.
איך אני אמור להתנהג בבית הכנסת? האם אני צריך להתנהג
כמו שאמרתי, כמו שבמפעל שלך, אף אחד לא יודע מי אתה, מה אתה, ככה אני יוסי, ככה פועל, עובד, לא חשוב מה, זהו, לא יותר, חס ושלום שלא ידעו על הרוחניות שלך.
לא, אני לא מפרסם את זה, אבל איך אני אמור בתוך תוכי להרגיש ביחס לחברים?
איך שאתה יכול, איך שאתה עלול להרגיש?
אני מרגיש כמו בקבוצה, יש לי חברים בבית כנסת.
בסדר.
ואני מרגיש יותר כאילו כמו...
רק כמה שפחות להגיד להם איפה אתה נמצא, חוץ מהבית כנסת.
לא אומר להם.
פרוות, נכון. זהו, אני אגיד לך, ישנם אנשים שמבינים את זה, ישנם אנשים שלא מבינים את זה. בשביל מה לך עכשיו להתחיל לחלק אותם לאלו שיהיו בעדך ואלו שיהיו נגדך וכו'. לא, כרגיל.
סליחה, לא התכוונתי לזה.
כן?
התכוונתי מתוך תוכי מה שאני מרגיש. אני לא אומר שאני עושה בקבלה או לא כלום. כשאני יושב מתפלל בבית הכנסת...
אבל איך אני יכול להגיד לך איך אתה צריך להרגיש? איך שאתה תרגיש? תרגיש לפי הלב שלך. אני יכול לכוון את הלב שלך להרגיש.
אני מרגיש אליהם אהבה.
אהבה?
כן.
יפה. בסדר גמור.
כמה
זמן אתה לומד?
בסביבות 5 שנים.
5 שנים?
בערך.
ועדיין אהבה. טוב מאוד. לא, זה באמת...
מה?
זה יפה.
זה לא אהבה אגואיסטית, כמו שפעם.
אז עברת כמה שינויים בדרך.
כמו בקבוצה, שאני אמור להתחבר אליהם, אבל אני לא מכוון את זה אפילו.
טוב.
אני מרגיש את זה לבד, תוך כדי.
נעים לשמוע, באמת. נעים לשמוע.
תודה.
נו, נעבור לחלק הבא? כן. בבקשה. היום אני לא יכול לסרב, כי קבוצה חדשה. נו, בבקשה לשם.
Здравствуйте, я с Украины.
Миша, мітаргем?
Шалом, я из Украины.
Мой вопрос следующий. Творец добрый несет добро. Я вчера был в музее Яд Вашем, это музей Холокоста. Как оправдать Творца?
שאלה שלי, אם הבורא הוא טוב ומיטיב, איך אפשר להצדיק את מה שיש ביד ושם, את השואה?
שאלה, אתם רואים, אתם לא שואלים, הוא שואל. כן. קשה מאוד, נכון. אנחנו נדבר על זה, אני עכשיו לא רוצה להיכנס לזה, זה נושא מאוד מאוד עמוק ומאוד רגיש, ולתת תשובה חלקית, אף פעם ראיתי שזה לא מספק אנשים, והם יוצאים בתרומת עליך ועל הבורא, ושום דבר לא יוצא מזה טוב. אנחנו נפתח בעוד שבוע ימים, מתי זה, כן? יום ראשון כבר, כן? יום ראשון כבר. אנחנו נפתח את הנושא הזה וכל הבוקר, וכמה עוד ודאי תוכניות, כל התוכניות טלוויזיה אנחנו נקדיש לזה, ונשתדל לברר כך שזה יהיה מתקבל בכל אחד ואחד. אבל בחור צעיר כמוך ומאוקראינה שהתפעל מהיד ושם, זה טוב, טוב לשמוע.
Скажи, пожалуйста, когда это будет транслироваться, потому что меня уже не будет в Израиле?
זה יום ראשון בבוקר?
הוא שואל מתי זה יהיה
שודר. יום ראשון בערב זה יום שני. יום שני. אז יום שני, כל הבוקר וכל התוכניות משך היום השני יהיו לנו לכבוד יום השואה.
תודה.
כן, בבקשה.
יש לי שאלה לגבי המאמר, איך אני בעצם נכנס לתוך הקבוצה ומחליף את המישור החיצוני, הביטויים החיצוניים של החברים שלי, איך שהם נראים ומתנהגים בחיצוניות, למישור הפנימי, לקשר הזה שמחזיק את הקבוצה, איך אני בעצם, באיזה נקודה אני לוחץ בשביל לחדור למישור הפנימי?
אני מעביר לכם התרשמות שלי, כמו שאני מתלבש בכם ואיך שאני יכול לזכור את המצבים שלי. אצלי זה בא מתוך מעמד שאני כאילו קופץ לתוך המים. ככה אני קופץ לתוך הקבוצה, לפנימיות שלהם, ושבפנים שם הם מחוברים ביניהם יחד. כי באמת בפנים אנחנו כך כולנו, ונמצאים במלכות די אינסוף בצורה מתוקנת, רק לא גלויה לנו. אבל אנחנו בעצמנו נמצאים בזה. רק פועלת עלינו הסתרה, ואנחנו רואים ההפך. סך הכל מה שאנחנו עושים, אנחנו לא חוזרים באף מקום. אנחנו מתקנים את הראייה שלנו, כלי קליטה שלנו. זהו, אנחנו מורידים את ההסתרה. אז המאמץ הזה שאני ממש קופץ לתוך הקבוצה ומשתדל למצוא שם, לאתר שם את הרשת קשר ביניהם, זה אני זוכר ש... נתן לאיזושהי נקודת אחיזה, איפה אני צריך להיות כל הזמן, במקום איפה שהם קשורים יחד, ואני רוצה גם כן להיות במקום הזה ולהיות מחובר כמוהם ולגרום להם יתר החיבור, ושאני אתחבר איתם גם כן. ואז לשם זה אני קורא ולומד ומצפה לי, זה בשבילי, זה אצלי הישועה. הציור כזה, אני זוכר, הוא היה די ככה מחזיק אותי. כדאי אולי, נו, אני לא אומר שרק זה, כל אחד אולי שיטה אחרת, אבל הוא היה בשבילי איזה נקודת התחלה טובה. כן. תנו לו מיקרופון ואחור, ליד הקיר, כן.
שלום, גיא מקבוצת נתניה. יש לי שאלה בעניין תפיסת המציאות שאני חושב שהיא רלוונטית למאמר. אני שוב מחזיר את המילה מערכת. יש את עניין המערכת, שנגיד אני מערכת, ויש את המערכת הכללית. עכשיו, אם אני נגיד עולם בפני עצמי, עולם קטן, ונגיד הבן אדם שלידי הוא גם עולם, אז איך זה שאני פוגש אותו כאילו בעולם שלי, והוא פוגש אותי בעולם שלו, כאילו איך זה עובד כאילו בפועל?
איך שאנחנו רואים זה את זה?
כן, איך זה מתקיים כאילו שאני פוגש, אם אני נגיד עולם בפני עצמי, אני כאילו ממציא עולם בעצם,
העולם כולו זה אתה. העולם כולו זה אתה. זה נמצא בך. זה שאתה עכשיו מרגיש שאנחנו נמצאים וכל העולם ואתה מדבר איתנו ואיתי, זה הכל נמצא בתוך המוח שלך בלבד. וכל הציורים האלו זה בתוך המוח שלך במסך שנמצא בתוך הראש שלך.
כן, אבל מנגד יש את הבן אדם של עדי, וגם
לא, הוא... לא, 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 לא כנגד, זה נדמה לך שהוא כנגד. הוא נמצא בך, בתוך התמונה שלך. יש לך תמונה תלת-ממדית בחושים שלך, במוח שלך, וזה מה שאתה מרגיש. אתה לא יוצא מעצמך, אתה לא רואה מה שנמצא בחוץ. אלא רק דמיון כזה יש, שאתה כאילו רואה מה שזה בחוץ. אבל הכל זה נראה בפנים, בתוך המוח.
אוקיי, גם אם הוא בעצם ההורה שלי, בעצם...
זה לא חשוב מי ומה. זה עניין של המדרגות, וזהו. אין לך חוץ, שום דבר, אפילו הגוף שלך לא קיים, והמוח שלך לא קיים. יש איזשהו מין דמיון של כל הדברים האלו, אבל הדמיון הזה הוא במיוחד קיים, הדמיון קיים בלבד, ועולם המדומה, מה שנקרא, כן? אבל הדמיון הזה קיים מפני שדווקא מתוכו ועל ידו אתה יכול להגיע לתפיסה אמיתית. לכן שנכנסים למדרגה הראשונה כדי להשפיע, מדרגה הראשונה רוחנית, זה נקרא לידה, אבל לפני זה אין. לפני זה אין.
תודה.
שנולדים רואים את ה... כל הרטרואקטיבי, רואים את כל הדמיון הזה ונרגעים. כן, נו, אז נעבור לחלק הבא.
נעבור לחלק
נקרא קצת זוהר.
כן, נעבור לחלק הבא מתוך זוהר לעם.